ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
היום דלת באייר צריך היה להיות יום הזיכרון לחללי צה"ל, ומחר אי באייר יום העצמאות. והנה השנה נדחים שני המאורעות הללו החשובים לנו כל אחד בפני עצמו, ושניהם ביחד הם נדחים מפני קדושת השבת. ואני חושב שיש בזה אור גדול שאפשר לראות בדבר הזה. אפשר לראות בזה את התפיסה הממלכתית במדינת ישראל. השבת איננה עניין של אדם פרטי או של סקטור מסוים. השבת כל כך חשובה למדינת ישראל שהיא גורמת לדחות את הטקס, שנדמה לי שטקס יום הזיכרון זה המאורע שמדינת ישראל מחשיבה ביותר מכל המאורעות, בחינת כסים וכדומה, ואף הפי כן הוא נדחה. וכן יום העצמאות שנקבע על ידי מועצת הרבנות הראשית ועל ידי העם, הוא זז מפני קדושת השבת, עדות נאמנה למדינה שמכריזה בזאת שהשבת הוא מיסוד קיומה. אפשר מי שרוצה לקנטר, להתאפס ולהגיד זה מראה שזה לא, אבל המתבונן בעיניים מעמיקות, בעיניים תורניות מעמיקות, אני חושב שיש כאן הכרזה ברורה על קדושתה של המדינה. מה שנוגע לשאלה הלכתית נשאיר לפוסקים שעוסקים בזה, מה שנוגע למבט הרגיל של כל אחד ואחד, עדות נאמנה לקדושת מדינת ישראל, למערכות השלטון, שביסודה של כל מערכת השלטון קדושת השבת נמצאת בפן הלאומי, וזאת אמירה גדולה שלא הייתה מעולם. ובאמת זה צריך להביא אותנו לבירור גדול. כבר אמרנו בשבת שצריכים ללמוד בימים הללו את ענייני הימים, לבירור גדול מהו עניינה של מדינת ישראל ומדוע יש לשמוח ביום עצמאות. האם יש כאן איזשהו יום חילוני? זאת אומרת, יום עצמאות גם בארצות הברית יש 4 ביולי, ואולי בכל מיני מדינות שאני יודע, סביר להניח שיש להם ימים שבהם הראה איזשהו מאורע היסטורי. במבט החילוני של הדברים, וזה חשוב, האם זהו המבט ליום העצמאות? זוהי המשמעות של יום העצמאות? או שיש כאן עניין תורני, עניין הלכתי, עניין אמוני ביום הזה? תודה רבה. והתשובה היא בוודאי שכל אלו קיימים, אבל צריך ללמוד את זה. כשאנו מתבוננים במה שקורה במדינת ישראל ב-65 שנות קיומה, אנחנו רואים פלאים עצומים במה שקורה כאן, בבניית כל המערכות במדינת ישראל, בהתקדמות, בסגסוג הטכנולוגי של המדינה, בהשפעה על עולם החקר, הרפואה, בכל התחומים. ובסך הכל מה מדובר? על מדינה כל כך קטנה, קטנה בגודלה ביחס לכל מה שמסביב. יצא לי בימים האחרונים להביט קצת על מפת האזור והעולם, כמה קטנה היא ארץ ישראל ומדינת ישראל עוד יותר ביחס לשלמות הארץ. ואם מתבוננים מבחינה מספרית, עם שמונה כיום ברוך השם בארץ כ-7 מיליון אומרים, כן ירבו, זה על פית, אני חושב, מאית האחוז מהאנשים בעולם בערך, כמדומני שמדברים על 7 מיליארד אנשים בעולם. ובכל זאת, האם יש אדם שהוא אדם מן השורה, אדם משכיל בכל העולם כולו שלא שמע על מדינת ישראל, שמנותק ממה שקורה בארץ ישראל, שלא יודע מה זה עם ישראל? זה לא איזה שבט של הטרטרים במדינות קווקז, אבל מבחינה מספרית זה ככה. איך אפשר להבין דבר כזה? יש כאן התקיימות של נבואות, לא רק התקיימות אלא הוכחה ברורה לחזרת עם ישראל לארצו. בדף לפנינו הגמרא הידועה שכל פעם צריכים להתבונן בשוב, גמרא בסנהדרין צדיק ח', יש שם סוגיה גדולה על היחס בין גאולה ותשובה שצריכה לימוד גדול, צריך את הזמן לעסוק בה לפני עצמה. אומרת הגמרא, אמר רבי אבא, אין לך קץ מגולה מזה. מה זה קץ מגולה? קץ הימים שרואים אותו בצורה גלויה. אין לך קץ מגולה מזה יותר. לא יכול להיות, רבי אבא אומר את זה בזמן התלמוד, בזמן כתיבת הגמרא לפני כ-2,000 שנה. אין לך קץ מגולה מזה שנאמר, ואתם הרי ישראל ענפכם תיתנו. מה הוא מתכוון? הדוגמה כאן מתחת, אומר יחזקאל הנביא באותם פרקים שכל כך כדאי לעסוק בהם בימים הללו, למדבב, למדזיין, למדחת. אומר יחזקאל, ואתה בן אדם, ינבא אל הרי ישראל, תן נבואה אל הערים, ערים בהי, ואמרת, הרי ישראל שימו דבר השם. הקדוש ברוך הוא מתייחס אל הערים, אל הארץ, אל הגבעות, אל הרי שומרון, אל הר הכרמל, אל הרי הגליל. ואתם הרי ישראל, ענפכם תיתנו ופרייכם תישאו לעמי ישראל, כי קרבו לבוא. מה הכוונה? כאשר עם ישראל מתקרב אל הארץ, תתחילו לפרוח, תתחילו לתת ברכה, כי הנני אליכם, אומר ריבונו של עולם, אני משגיח עליכם באופן מיוחד, ופניתי עליכם ונאבדתם ונזרעתם, והרביתי עליכם אדם כל בית ישראל כולו, ונושבו הערים והחרבות תיבננה, והרביתי עליכם אדם ובהמה ורבו ופרו, והושבתי אתכם כקדמותיכם, והטיבותי מרשתיכם וידעתם כי אני השם, והולכתי עליכם אדם את עמי ישראל וירשוך, והיית להם לנחלה, ולא תוסיף עוד לשקלם. מה כתוב כאן? בא רבי אבא ומגלה לנו מה פשט. אין לך קץ מגולה מזה, מסביר רש"י במקום מצולם כאן, כשתיתן ארץ ישראל פריה בעין יפה, אז יקרב הקץ, ואין לך קץ מגולה יותר. כאשר נראה בעיניים שלנו שארץ ישראל היא פורחת, נבנית, יטייל מישהו בהר חומה, יום עצמות הישיבה תטייל בעזרת השם, שתטייל במבואות ירושלים, קצת מורשת קרב, יטייל לך מישהו, ייקח אופניים, לא בזמן הסדרים, ניסה ביום שישי אחרי הצהריים, יסתובב בהר חומה, הוא צעיר מגדל להבין מה היה לפני כמה שנים, ילך לארנוף, ילך לגבעת זאב, ילך לפסגת זאב, ילך לגילו. אין לך עיר בעולם שנבנית כמו ירושלים. אין בעולם עיר שנבנית כמו ירושלים. וכל התהליך הזה שבארץ, ארץ שהייתה חרבה ושוממה, פתאום הארץ פורחת, הארץ מחבקת את עם ישראל שחוזר אליה מהשכול. מדוע? מדוע זה כך? נראה לבאר בצורה פשוטה מאוד, אבל אמיתית. בפרשת בחוקותיי ישנה תוכחה, וריבונו של עולם אומר, תהיה גלות. ומה יהיה על הארץ כשתהיה גלות, שעם ישראל יגלה ויגיע בסוף לארצות הברית ולאוסטרליה ולאפריקה ולאסיה? מה יהיה? אומרת התורה הקדושה, ובשתיים, והשימותי אני את הארץ ושממו עלי אויביכם היושבים בה. כמובן שאנחנו מכירים את זה כבר מצירותינו, אבל מתבוננים בזה. כל כך הרבה מידע זורם לנו דרך הראש, אבל מה הוא נמצא בחיים שלנו? אומרת התורה, הארץ תהיה שממה ושממו עלי אויביכם. מה זאת אומרת הארץ תהיה שממה? מה זה הכפילות ושממו עלי אויביכם היושבים בה? מבאר הרמב"ן המצולם כאן בצד, וכן מה שאמר בכאן, ושממו עליה אויביכם היושבים בה, היא בשורה טובה, מבשרת בכל הגלויות שאין ארצנו מקבלת את אויבינו. ארץ ישראל סוגרת את השערים שלה מול האויבים של עם ישראל. שוב נאמר מה שהזכרנו בישיבה, עדות ששמעתי פעם, עדות חיה. כאשר עם ישראל היה בגוש קטיף, הייתה פריחה עצומה באותו חידוש עצום לכשרות בעם ישראל. ובחממות של תושבי גוש קטיף עבדו ישמעאלים, ולצערנו בגזרה הקשה הזו הם ירשו את החממות האלה. ואותם אנשים לא מצליחים להגיע להישגים שהם בעצמם עשו בשביל הישראלים. איך זה יכול להיות? אותם אנשים, אותם חממות, איך זה לא מצליח? כי זה משהו אלוקי, כמו שנראה תכף. אין ארצנו מקבלת את אויבינו. ארץ ישראל לא מכונה, לא מוכנה לקבל את האויבים. והנה לנו הארץ פותחת את שעריה, מאירה פנים לבניה השווים. איך הייתה החולה? איך היה הצפון נראה? איך זה נראה פורח לטייל היום שם? נסתם בבין הזמנים מטיילים קצת, רואים את הארץ שלנו, לא רק מטיילים באופן וירטואלי. איך זה נהיה? ואומר הרמב"ן, זה גם פלא, זו ראיה גדולה והבטחה, כי לא תמצא בכל היישוב בעולם המיושב ארץ אשר הייתה טובה ורחבה ואשר הייתה נושבת, היינו הייתה מיושבת מעולם, והיא חרבה כמוה. הרמב"ן הרי פה היה ברובע, יש תיאורים באגרות שלו, לפני 700 שנה, כי מאז יצאנו ממנה לא קיבלה אומה ולשון, וכולם משתדלים להושיבה ואין לאל ידם. מנסים, זה לא שלא מנסים, אבל הם לא מצליחים. זה כמו אישה ששומרת אמונים לבעלה. נחשוב על איזה אישה שבעלה נהדר, או הורים ששומרים אמונים לבעלם. יום הזיכרון בפתח, סליחה, לבנם הנהדר. ויש לי חברים כאלה, ממה שאנחנו היינו בקרב בשיעורי. וההורים חיים כל הזמן בציפייה לבן הזה, באיזשהו חיבור טבעי. זה משהו פילי שהרב קוק קורא לו בסעיף הראשון באורות. ארץ ישראל היא חטיבה עצמותית קשורה בקשר חיים עם האומה, קשר של חיים. זה לא אדמה שרואים במיקרוסקופ משהו שונה, זה קשר אחר, קשר נפשי, קשר עמוק, קשר נשמתי. יש אדם של הדברים הוא בזוהר, כך מובא ברמב"ן בספר בראשית. אז אם ככה, יש כאן תהליך של חזרה מהגלות. זה הכוונה של הסימן הזה. מה הכוונה שאמר רבי אבא אין לך קץ מגולה מזה? כולנו יודעים לדקלם את זה. מובן שאלפיים שנה ניסו ולא הצליחו? זאת אומרת שהחיים האלה, הקשר של החיים הזה מתחבר. הזוג הזה, הפרוד הזה, התחבר. אותו זוג שחי בנפרד, עם וארץ, הם מתחברים, הם שוב חוזרים לאושר שלהם, לבנות את הבית שלהם וליפות אותו ולסדר אותו וכו' וכו'. זה הרי פלא פלאים. אז זה קץ מגולה, זה מה שהנביא מתכוון. איך מסתכלים על התהליך הזה? הרבה דמיונות יש לבני אדם. האדם קיבל את הכוח המדמה, והרבה מחשבות איך דברים צריכים, היינו רוצים שיראו בכל התחומים בחיים. וגם בתחום הזה יש לנו דמיונות איך צריך להיות שעם ישראל חוזר אל הארץ, איך צריך להיות התהליך הזה. אבל יש לנו ירושלמי, שוב כולם יודעים את זה, הכל יודעים את הכל היום. הבעיה שלנו היא לא בידע לרוב, הבעיה שלנו היא בשימת הלב אל הדברים. במספר 4 אומר הירושלמי בכמה בתים זה נמצא כקישוט ובמקומות, וכולם מכירים את הציורים בעל פה. מתי חשבנו על הדברים? רבי חייא רבא ורבי שמעון בן חלפתא עברו מהלכים בעד הבקעת ארבל בקריצתה בזמן של עלות השחר, וראו הילד השחר שבקע הוראה. אמר רבי, אנחנו מכירים את המקום גם, בקעת ארבל. אמר רבי חייא רבא לרבי שמעון בן חלפתא, וירבי, כך היא גאולתם של ישראל. הירושלמי חז"ל מודיעים לנו איך סדר הגאולה. בתחילה זה יהיה קימה קימה. אני לא אומר לך שתמיד זה יהיה לאט לאט, אבל בהתחלה זה יהיה לאט לאט, מעט מעט, לא לאט לאט, מעט, קימה. קימה זה מזער, וכל מה שהיא הולכת היא רבה והולכת. אבל זה לא יהיה ביחס ליניארי, זה יתקדם, זה יתקדם. מה הראיה? זה הרי פלא. הראיה היא, אבל לא נריך בזה, זה מפורים, ממגילת אסתר שמביא כאן הירושלמי. יש המצפים שהחזרה אל הארץ, שהגאולה, אם תגידו זה המצאה, זה הרי ויכוח היום בתוך היהדות. וזה אנשים וגופים וסקטורים נוקטים עמדה בגלל הדבר הזה בחיים שלהם. יש המצפים, ודאי תהיה גאולה, אני מאמין באמונה שלמה בביאת המשיח, אבל איך זה יהיה? פה הוויכוח. יש המצפים, המדמיינים, שזה יהיה בדרך נס, בבת אחת. בשנה שעברה בערב יום העצמאות נתנו שיעור שלם על העניין הזה, לבסס אותו ולהרחיב בו. אבל לא כך הוא סדר הגאולה, אומר הירושלמי. התהליך הוא כמעה כמעה בדרך הטבע. טבע מתנהל לאט. צמח לא גודל בלילה אחד, ילד לא גודל בלילה אחד, חינוך לא נעשה ביום אחד, דמיון יכול להיות ברגע אחד. זה תהליך ארוך, זה תהליך מייגע, זה תהליך איטי, זה תהליך של צמיחה. אנחנו מתפללים, נשים לב למילים, מלך מימית ומחיה ומצמיח ישועה את צמח דוד עבדך מרת הצמיח, ברוך אתה השם מצמיח קרן ישועה. שלוש פעמים ביום אנחנו אומרים שהתהליך הוא של צמיחה. מה זה צמיחה? כל אחד מאיתנו שהיה ילד והוא ניסה להנביד וניסה לשתול, ואולי הוא עמד ליד העציץ וחיכה שזה יגדל לו, וזה לא עובד ככה. רק בדמיון, והיום הרבה אנשים חיים בדמיון, וזה מבלבל אותם מאוד. הגאולה מופיעה בדרך הטבע, מופיעה לא סתם רק בדרך איטית, אלא מופיעה גם עם סיבוכים, עם צללים. הרבה הרבה אנחנו רואים לא אור, אלא רואים צל. יש אור, לכל דבר יש אור ויש צל. ויש כאלה שנתפסים אל האור, ויש כאלה שנתפסים אל הצללים, והללו צודקים והללו צודקים. רק השאלה היא, למה צריך להתפס באמת? יש לנו כאן דברים בסעיף 5 של הרב חרלאפ בספר מעייני הישועה המופלא. הרב חרלאפ, שדבריו אמרו גדולי ישראל, נאמרו ברוח הקודש, והוא כותב כאן דברים עמוקים. הגאולה מצד תוקף נוראות אבקת אורה, אין העולם כדאי לקבלה. האור הזה של הגאולה הוא אור גדול מאוד, זה אור עצום. אי אפשר לקבל אור, אי אפשר לעבור מחושך אל אור. אדם שיעבור מחושך גמור לאור ענק, הוא יתעבר, יהיה לו נזק. גאולה זה דבר נורא, כל העולם נברא מתחילתו בשביל התהליך של הגאולה. ולכן, נדלק פה למילים כי צריכים לבאר וזה לא הזמן להיכנס לזה, ולכן יש במילים באמצע, והוא הצל. והגאולה תלך עם הצל הזה, ואז יהיה אפשר שהאור הנשגב של הגאולה יחדור בקרבנו וגם נקבל ונשיג אותו. זאת אומרת, המעבר בין החושך והאור יהיה דרך צל, דרך חושך יותר קטן, כמו הילד השחר אולי. ואז יהיה אפשר להתרגל אל האור ולקבל אותו. זה מובהר במקומות רבים, אבל אני רוצה להביא כאן משהו שמצאתי, שזה בעצם מקורו בזוהר, וכאן יש בעמוד, להפוך עמוד בסעיף 6, מהסולם שמתרגם ישר את הזוהר. מי זאת הנשקפה כמו שחר? אלו הם ישראל, בזמן שהקדוש ברוך הוא יקים אותם ויוציאה מן הגלות. אומר הזוהר הקדוש, רבי שמעון בר יוחאי מלמד אותנו מן העולמות העליונים, זה לא חייב להיות רציונלי, זה גילויים אלוקיים, איך דברים מתרחשים על ידי ראייה עליונה. אז יפתח להם פתח אור דק מדק וקטן מאוד. כימה, כימונאי, הוא מוכר קצת. ואחר כך יפתח להם פתח אחר, מעט גדול ממנו, עד שהקדוש ברוך הוא יפתח להם את השערים העליונים, הפתוחים לארבע רוחות העולם. בדומה לאדם הנתון בחושך, זה לא המצאה של הציונים. בדומה לאדם הנתון בחושך, אומר הזוהר הקדוש, ותמיד בחושך היה משכנו. איזה חושך! כמה חושך סבלנו! רק לפני שבוע היינו ביום השואה, שבעת שרוצים להעיר לו, צריכים לפתוח לו תחילה אור קטן כפתחו של מחט. ואחר כך מעט גדול ממנו, וכן בכל פעם יותר, עד שמאירים לו האור כראוי. זה התהליך. התהליך הוא איתי והוא משתכלל. הארץ הולכת ונבנית, קץ המגולה מבחינה רוחנית, צמיחה של עולם התורה. איזה עולם של תורה ענק הולך וצומח כאן. אם פעם אמרו שיש מרכז של התורה בלייקווד, היום זה בירושלים. כמה ישיבות מכל הגוונים, מכל החלקים, ברוך השם של האומה, הולכות ונבנות עוד ועוד 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 ועוד. איזה תהליך של תשובה, איזה תהליך מדהים, שאנשי אמנה, אנשים של אמונה, מאיישים את התפקידים בכל מערכות החיים של המדינה, בצה"ל. ראינו כן בשנה שעברה בעצרת הממלכתית של הישיבה בליל יום ירושלים את סמח"ט גולני, שיכול להיות גם רמפו, אבל הוא סמח"ט גולני, הדין הועצתי ממש, תלמיד חכם, הדין נפש, וכך שורת המגדים שלו, ועוד 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 ועוד. אבל זה דבר מדהים, זה התורה מהישיבות, מהישיבות היא נכנסת ומגיעה ומעצבת את הצבא, מעצבת את החיים במדינה, במדע, בחינוך, בכנסת. איזה שינויים בכנסת יש. הייתי נוכח מעט בערב שנערך לכבוד הרב דרוקמן והגיעו לגבורות, ושם דיבר ראש הממשלה. אפשר להאמין לו, אפשר לא להאמין לו, לעובדות אי אפשר להתווכח. הוא הודע, שם הוא יכל להגיד את מה שאני חושב שהוא פשוט, על הכיפה, על הכיפה הסרוגה שמופיעה בכל מערכות המדינה. דיבר על הלשכה שלו. נתבונן למשפחות בישראל, אפשר להתאפס לבעיות, אבל היום יש תהליך שבכל משפחה היום כמעט יש חוזר בתשובה אחד לפחות. זה הרי דבר מדהים, הרי זה פלא, הרי זה פלא ממש. איזו צמיחה של הדף היומי, כמה אלפים יושבים ולומדים דף יומי, ויש כאלה גם שיש להם רק כיפה שקופה על הראש והם לומדים דף יומי. גם זה קיים, גם זה קיים. אנחנו ודאי רוצים שהגאולה תושלם במהרה, אבל אני אומר דבר פשוט, אין שום ספק, חלילה 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 אם לא תבוא הגאולה בזמן הקרוב ממש, וצריכים לעבוד את להאמין ולצפות ולעבוד את הגאולה כאילו, ולעבוד את עבודת התורה שלנו ועבודת השם שלנו כאילו זה לא קיים. אבל אם חלילה זה ימשיך בדרך הטבע ולא לא נזכה עדיין לאור הגאולה, כי מאמינים ומצפים שזה יהיה היום, השם ייתן לנו חיים ובריאות לכל היושבים כאן. איך תראה מדינת ישראל בעוד 20 שנה? יש למישהו ספק? רק לנו אין סבלנות, ריבונו של עולם, היה, הווה ויהיה. יש לו סבלנות? יש ספק? ודאי שהמדינה תהיה יותר תורנית, יותר כוללים, יותר ברכות חיים תורניות, יותר ההלכה, הקדמה, המכונים הטכנולוגיים, המכשירים החשמליים, שם זה עם הלכה ומסודר ושבת והכל וזה, רק מתקדמים. שרה עיוור צריך להיות בשבילו לראות, עיוור מרצון או שלא מרצון. רבותיי ואהוביי, איך כל זה נעשה? על ידי מדינת ישראל. מדינת ישראל, אולי אומר משפט קצת, היא הגוף המכנס את העם, הגוף הגדול ביותר של יד השם בכיבוד גלויות. אולי אומר בזהירות, היד האריכתה של ריבונו של עולם, המקיים את נבואותיו ומחזיר את בניו. אוי להם לבנים שגלו מעל שולחן אביהם, אוי לעולם שיגלה את בניו. והקדוש ברוך הוא שולח יד האריכתה ותשלח את המטה, והיד הזו היא מדינת ישראל. אפשר להתווכח על זה יום ולילה, זו עובדה מציאותית, אין דרך אחרת, ולא יכול להיות קיום לשום יהודי היום בעולם אם לא הגב של מדינת ישראל. הוא יודע זה, גם אם הוא תורם מיליון דולר למדינת ישראל, הוא לא יכול להישאר יום אחד במקום הכי טוב בארצות הברית אם אין לו את הגב של מדינת ישראל. ויש כאלה שיודעים מה אני אומר כאן, הם באו משם. ריבונו של עולם מקבץ נדחי ישראל, ריבונו של עולם מביא את הקץ. מה, אני מחדש משהו? אני לא מחדש כלום. אני אומר שכיוון שמצווה עלינו בימים הללו לעסוק בנושאים האלו, אני אומר צריכים להתבונן, לראות את חסד השם במעבר שבין חפזיים בייר, שגם הוא נדחה מפני השבת, יום השואה. המשמעות של השואה הייתה שיהודי לא הייתה לו זכות קיום, הוא לא היה בר חיים, הוא היה נפלי. בנס הוא יכל לחיות. מקווה שבזמן קיץ יהיה פה הרב לאו, ומן הסתם זה יובא פה עזרת השם, יום ירושלים כמדובר. וסמל הדבר הזה, אני חושב, היהודי הזה לאורך ימים. יהודי היה כמו עלה נידף. על מה אנחנו מדברים? על לפני 2000 על גירוש ספרד? אנחנו מדברים במאה שלנו, לפני 70 שנה, ותוך 10 ימים. איזה מעבר, איזה מהפך, מיום השואה ליום העצמאות. נכון, דרך יום הזיכרון אמרנו שיש צללים, נכון, נכון, אין ספק, נכון. גם לנו יש את נופלינו, ונתייחס אליהם בכבוד גדול ביממה הבאה, במבט הקדוש שצריכים להתבונן אליו בהערכה לאותם נופלים שהם חלק מבית המדרש כל ימות השנה, ומאותם ציוו לנו את החיים ואת התורה כאן לבית המדרש הזה. הרב כותב באורות, איזה ילד לא יודע את זה כבר היום, שמדינת ישראל היא יסוד כיסא השם בעולם, שכל חפצה הוא שיהיה השם אחד ושמו אחד. מה פירוש הדברים האלה? ואולי אנסה להסביר מה פירוש הדברים שמדינת ישראל היא יסוד כיסא השם. אולי אפשר לבאר, ובזהירות, בימי ספירת העומר שעוסקים קצת ככה הניסטר פולה של הניגלה, יסוד עם מידת יוסף. יוסף מגיע למלכות, אבל איזה סיבוכים בדרך, איזה ניסיונות, איזה הסתר פנים. הוא נמכר לעבד ונכנס לבית הסוהר, תהליך מורכב. והוא המכשיר את הדרך למלכות יהודה. ועל הדברים הללו הם עמוקים, אבל הם נסתרים, אבל אי אפשר בדור שלנו שלא להביט בהם. ולכן הוספנו כאן קטע נוסף במספר 7 מהדברים של הרב חרל"פ, בהמשך למה שהוזכר מקודם, הוא עניין תרי המשיחין. והזוהר הקדוש, אשר חפוי כבוד משיחיך, נכון, שאלה ברמב״ם, נכון, אבל יש שני משיחים בעם ישראל, יש שני כוחות בעם ישראל, משיח בן יוסף ומשיח בן דוד. יש לנו שתי אמהות בעם ישראל, כרחל וכלאה, אשר שתיהן בנו שתיהן את בית ישראל, וכל אחת הורישה לנו דרך כפי ההתנהלות של אותה אמא קדושה שלנו, משיח בן יוסף ומשיח בן דוד, שמפני שהאור המביא של משיח בן דוד אי אפשר לקבל בלא נרתק, האור הגדול הזה צריך כיסוי. אתמול דיברנו בשבת המלך הדש, זה ממש זה, להוציא את הגרעין מתוך הקליפה. העולם בנוי תמיד עם אוכל ומעטפת, יש לזה שמות פנימיים, אוכל ופסולת. חלילה זה לא פסולת משיח בן יוסף, חלילה, אבל יש לזה תפקיד, זה נרתיק, זה הגבולות, זה מאפשר את השמירה. מפני שהאור המביא של משיח בן יוסף אי אפשר לקבל בלא נרתק, מתקדם לפניו אורו של משיח בן יוסף, רז הצללים העליונים. שומעים למה יש צללים? יסוד כיסא השם בעולם זו מדינת ישראל, היא בדרך היסוד, היא בדרך של צללים. ויקר יוסף את אחיו והם לא יכירו, קשה להכיר, והדברים ארוכים ועמוקים. והפקידה על צלע הסתרה ייתכן שהיא תבוא דרך עמים ודרך הטבע, שהם יהיו המסכימים והמרשים לישראל שישובו לארץ אחוזתם ויבואו בנים וירשו. זה נאמר עוד לפני קום המדינה, הוא נפטר בשנת תשי"ב. ואל יתמו על זה, מה, כך תבוא הגאולה? היינו מצפים שיבוא בדרך מופלאה מהגויים? אל לתמוע על זה, שכן הוא הסדר מאז ומעולם, כאשר היה בבית שני על ידי קורש ונאמר עליו כה השם מר השם למשיכו לקורש. משיח בן יוסף ומשיח בן דוד, יש צללים, ולנו קשה מאוד עם הצללים, ולכן יש ויכוחים בתוך היהדות האורתודוקסית המאמינה, והכל צריך להיות בכבוד ובאהבה ולא בכינטור חלילה, כי כולם מכוונים ורוצים לראות מהי האמת. אבל שומה עלינו להתבונן בעיניים של אמונה פשוטות, מורכבות כמה שיהיו, אבל פשוטות גם כן. ובתהליך הזה יש עליות וירידות, ואף אחד לא הבטיח לנו שלא יהיו עוד ירידות, אבל אנחנו יודעים שאנחנו בדרך של עלייה. זה תהליך שמגמתו אחת, קודש הבריך הוא לא אביד ניסה לשב, כותב הרב בתחילת המאה באחת האגרות. יש פה תהליך, והתהליך הזה הוא קיבוץ בית ישראל ובניית עם ישראל על אדמת ארץ ישראל, כדי להפוך לממלכת כהנים וגוי קדוש. איך? על ידי מדינת ישראל, שכל עניינה הוא לגלות את אור השם בעולם. זה מה שקראנו מקודם, יסוד כיסא השם בעולם, שכל חפצה הוא שיהיה השם אחד ושמו אחד. זוהי הדרך, אומר מרן הרב במהלך האידאות, זוהי הדרך שריבונו של עולם בחר לתקן את העולם, דרך עם ישראל שיושב על ארץ ישראל עם מסגרת ממלכתית עם כל המשמעויות שלה. יש לנו ספר קדוש מאוד מפי רבי הלל משקלוב, תלמיד הגר"א, קוראים לו כל התור. שמעתי מאחד מגדולי ירושלים, אבי, כאן ברובע יש הרבה ברוך השם, משפחת זילברמן, אבי הם זצ"ל, הגדרה על הספר הזה, השולחן ערוך של הגאולה. נפלא מאוד. ושם כדאי ללמוד את הספר הזה בישיבה, יש מה לעשות פה ברוך השם. נכון, יש שם גם דברים שאולי לא מבינים עד הסוף, נכון. ושם יש דברים רבים שאנחנו היום רואים אותם בעיניים שלנו ומתקיימים כמו נבואות ממש. ושם בפרק א' צילמנו פה, וזה שלוחים טובים שצילמו לנו, את סעיף י"ג, חלק ממנו, אני רוצה לקרוא איתו אתכם. יש לדעת מראש כי בעקבות משיחה מכל צרה יוצאת ישועה, והישועה באה מתוך צרה, על פי הכתוב, ואת צרה היא ליעקב וממנה יבשע. על זה אומר רבינו הגר"א בחבקוק בביאורו על הפסוק הנוח ליום צרה, שזה נאמר על משיח בן יוסף. יסוד כיסא השם בעולם, לדעת מראש כי ארץ ישראל נקנית בייסורים, מלחמת השחרור ומלחמת קדש ומלחמת ששת הימים ומלחמת והתשה והתמונות הנוראות של אמהות שכולות ושל הזכרות עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. במלחמת יום הכיפורים, במלחמת לבנון הראשונה ובמלחמת השנייה, כל פעם, פעם זה היה מעלינו, אחרי זה נהיה תלמידים שלנו, שהשם יעזור וישמור ויגן ויציל על כולנו, כל בית ישראל. לדעת מראש כי ארץ ישראל נקנית בייסורים, אבל בזה היא נקנית ממש. עקבתא דמשיחא, עקבות משיח, באות בהפרעות ומכשולות מצד שרו של עשיו, וגם על ידי ארמילוס, שר הערב רב, אינני יודע מה זה, אני יודע שבסידורים של בני עדות ספרד זה כתוב להתפלל על זה, נכון? אבל בסופו נופל ביד שרו של יוסף, כדאיתא במדרש תנחומה, בעזרתו של משיח בן דוד, בחינת יהודה מציל את יוסף. אף מאז יצא מתוק, ופה על ידינו ירצה השם. אם קווים מהספר שלי, ולכן חלילה לנו לסגת אחור במשהו, אם יהיה חס וחלילה איזה קושי, איזה מכשלה בדרך עבודתנו. כמה יהודים נשברו בגירוש גוש קטיף, חלילה, כותב הגר"א, מוסר לנו הגר"א, תלמידו, חלילה לנו לסגת אחור במשהו, אם יהיה חס וחלילה איזה קושי, איזה מכשלה בדרך עבודתנו, ולהיות בטוחים כי דווקא ממנה יעקב יבשע. ומהו הסוד שמגלה לנו הגר"א? מן המיצר קראתי יא ענני במרחב יא. מן המיצר למרחב יא. זהו הסדר. מן המיצר קראתי יא ענני במרחב יא. מהצרה יוצאים לאור גדול, בצרה יש אור קטן, צללים, הסתרים, אנחנו לא מבינים, מאבקים על השבת, מאבקים על זה ומאבקים על זה. אז אדם יכול להיות קטן עם עיניים טרוטות ולהסתכל על הצל, אדם יכול להיות בעל עיניים גדולות ולהסתכל על האור ולהבין שגילו לנו גדולי ישראל, גילתה לנו התורה הקדושה, שיש בדרך הזה שהיא דרך טבעית, דרך איטית, כמעה כמעה המשמעות שלה היא שיש בדרך את מה שאנחנו לומדים היום. ולכן גם אם אנחנו רואים קשיים, אנחנו יודעים שזה הסדר, ומן הקשיים הללו מתקדמת הגאולה. ומאירים בזה דברי מרן הרב זצ"ל, שהוא כותב לרב חרל"פ באיגרת המפורסמת ש"ע, שנקראת איגרת התשובה, וזה נתפס בתחילת הספר אורות התשובה במדורה של אור עציון, הצהובה הזו שלומדים בה בישיבה הרבה, ברוך השם, על התשובה בדור הזה. והוא מקשר את הדברים גם אל המצב, כי אי אפשר לנתק בין הדברים, אומר הוא. ועצת השם אשר יעץ, מה זה יצא? עצה עמוקה, אומר רש"י, וישתחרר מעמק חברון. עצה זה דבר פנימי שלא רואים אותו, מתייעצים, יש משהו במוח, זה פנימי. ועצת השם אשר יעץ לאחל אור גאולה, ריבונו של עולם רצה, יעץ, החליט לאחל, להתחיל אור גאולה מעולפת, מחוסה במתמוני מסתרים, יש צללים, יש הסתרים, יבינים, כמו שאנו רואים בעינינו, ומוקפת בהמון נגעים. התהליך הזה מוקף, אור הגאולה, בנגעים. פרשת השבוע, הנגעים מובואר בראשונים, ברמב"ן ובספרים פנימה יותר ויותר, שזה נובע ממעלת ישראל כדי להגיע למדרגת העונג הגבוהה. היא מוקפת בהמון נגעים של עניי דעת. יש עניים בכסף ויש עניות יותר נוראית, עניות בדעת. עניי דעת סובלי חולאים רוחניים, יש להם מחלות רוחניות ודאי. אז מה יהיה? יש מחלות, יש קשיים, יש הסתרים, יש לנו שבא, יש זה, וזה, וניסיונות, ואינטרנט, ודברים, וזה, ובא לא. לא יועילו, ודאי לא יועילו כל חשבונות העולים בלב אדם שמחשבותיו אבל נגד עצת השם העליונה אשר דיבר טוב על ישראל, לכונן אור גאולה ודרך חיים לשאר עמו העתידים להיות כולם שווי פשע. ובא לציון גואל ולשווי פשע ביעקב. זהו הסדר, זהו הסדר, ולא יעזור לאף אחד. זה מה שאומר כאן, לא יועיל, לא יועילו כל חשבונות, כי צריכים מבט, צריך להתבונן על המציאות, צריך להתבונן על יום העצמאות, צריך להתבונן על מדינת ישראל בעיניים העמיקות של אמונה. יום העצמאות זה לא הולידיי של 4 ג'ולי, זה לא איזשהו משהו משמעותי היסטורי, זה משהו אלוקי שעניינו תהליך בקידוש השם הגדול. וצריך לדעת שזה מעשה השם הגדול, וצריך לדעת להודות עליו באמת לקדוש ברוך הוא. בערנו בעבר באחד השיעורים בישיבה, ועכשיו לא נאריך, רק נאמר שמדינת ישראל בעצם מהותה היא קידוש השם גדול, לא משנה מה יהיה בה, משום שהגלות היא חילול השם הגדול ביותר שיכול להיות. והנביא מלמדנו כך יחזקאל באותם פרקים, שהגלות היא חילול השם. וכאשר מתאסף עם ישראל בארץ ישראל על ידי מדינת ישראל, והולך ונבנה עם ישראל בארצו על ידי מדינת ישראל, על ידי משרד השיכון, יש פה ישיבה כי יש משרד השיכון, נכון, יש תורמים וכן הלאה, על זה הדרך. יש אנשים ושליחים, אולי הם לא מניחים תפילין שרבינו תם, אבל הם שליחי ההשגחה לבנות את הארץ ולבנות את עולם התורה ולבנות את הצבא ולבנות את כל מערכות החיים של העם הקדוש הזה, שהקדוש ברוך הוא בחר בנו וקרא בנו את שמו כדי שנגלה את שמו בעולם. וזוהי הדרך שריבונו של עולם מועיד לפרסם את שמו, דרך מדינת ישראל. ואם תשאלו, ואם נשאל את עצמנו, ולא יש גם חילול השם במדינה? ולא יש גם דברים שלא כפי רוח התורה? התשובה הפשוטה ביותר היא שזה בעיה שלנו. אין לנו סבלנות. אנחנו רוצים נאו, משיח עכשיו, right now, כל דבר זה עכשיו, ברגע, זה הדור שלנו. כי הרי אפשר ברגע אחד להיות בהונג קונג, אני לא צוחק. זה תרבות של עכשוויזם, משום שהקדמה יוצרת דברים שאי אפשר היה לחלום עליהם לפני כמה שנים או כמה חודשים. הכל מהר, הכל מהיר, הכל מיידי. אנשים רוצים לראות הישגים מיד. אין הישגים מיד, זה רק בעולם וירטואלי יש הישגים מיידיים. ללמוד סוגיה זה קשה, ללמוד תורה זה קשה, לחנך ילד זה קשה, לחנך את עצמנו זה קשה, לגדל מדינה זה קשה, לחנך עם שלם לחיות באור שלם זה מסובך. אבל זה תהליך, זה צריך סבלנות עצומה, ואין לנו, או על כל פנים לא לכולם יש, אז מוצאים פתרונות דמיוניים right now. מתי שהוא פעם יבוא עכשיו מיד. לא זו דרך הנבואה בדרך עמוקה שיש ללמוד אותה, ללמוד אותה ממש, לברר את הסוגיה. הדבר שני נאמר בקיצור, דברים שדיברנו בהם בשיחות הרב צבי יהודה בלימוד, שהירושלמי אומר גדול קידוש השם מחילול השם. אומרים לנו חז"ל, כאשר יש קידוש השם וחילול השם מעורבבים ביחד, תסתכל על הקידוש השם, זה גדול. האור יותר חשוב מן החושך. ויותר עמוק בהסבר שני, גדול קידוש השם עוד יותר כאשר הוא יוצא מתוך חילול השם, וזוהי מדינתנו. מתוך חילול השם הגדול, אומר מורנו רבי ויגדור שליטה, שהשואה הייתה חילול השם גדול. הקדוש ברוך הוא חילל את שמו, עם ישראל קידש את שמו, אבל הקדוש ברוך הוא חילל את שמו. מתוך החילול השם הגדול והנורא הזה שכל הדורות, צמחה למדינת ישראל כדי להיות הקידוש השם הגדול של כל הדורות. ולכן אנחנו מודים לקדוש ברוך הוא. ואז יתפס מישהו, היי, וו, דלן, ויכוחים, והוא יתפס לאיזה פרט, ועם זה הוא יישאר. זה כמו מי שלומד דף בגמרא והוא לא ידע ללמוד, הוא נתפס למשהו, שם הוא נשאר, לא הבין מה הסוגיה רצתה, נשאר במחשכים. העם הולכים בחושך. תלמוד בבלי צריך להיות מבט כולל, מבט רחב של סוגיה, מבט רחב של כל דבר. ולכן צריך להתבונן ולהכיר בטובות של הקדוש ברוך הוא. ואוי ואבוי אם חלילה עוצמים את העיניים בשם איזושהי טענה או איזושהי טענות שלא תהיה, וחלילה לא להכיר בטובת השם עלינו. זה הרי נורא, זה הרי נורא. אל תסכים, אבל תחיה בהכרת הטוב, שאי אפשר לשסף אותך באמצע הרחוב. אי אפשר לתפוס יהודי היום ולעשות לו מה שרוצים, איך שרוצים, מתי שרוצים. אפשר לא לראות את זה? אי אפשר לעצום את העיניים, אסור לעצום את העיניים. ואנחנו אומרים לא רק שלא לעצום את העיניים, אלא להתבונן, להבין, להעמיד ולהודות. חלילה שלא נכפור בטובת השם עלינו. ובוודאי אצלי זה פשוט מתוך לימוד בהרבה מקומות, שככל שאדם וככל שאנחנו יותר נודה לקדוש ברוך הוא על הטובות שבהנהגתו, יתגלה אלינו הקדוש ברוך הוא יותר, לגאלנו במהרה בגאולה שלמה.
ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.